חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה למשטרת ישראל ולשבק ולצהל שתפסו את רוצחיו של ויאצ'סלב גולב באריאל בתוך שעות אחדות. חבל רק שנתפסו חיים. חבל גם שהמשטרה לא הגיבה כשהרכב של הרוצחים דהר נגד כיוון התנועה ימים אחדים קודם לכן, ליד אריאל. אולי היו מסכלים בעוד מועד את הרצח. חבל שכל מי שיכול היה למנוע את השתוללות השמחה של רבבות הערבים בהר הבית כשהגיעו הידיעות על הרצח, לא נכנס להר ופיזר את החוגגים. חבל שמזה 10 ימים תלויים דגלי חמאס ואשף על כיפת הסלע. אולי רק היום בצהריים הורידו אחד מהם, ומהווים זריקת עידוד עוצמתית לכל רוצח. חבל שהנאומים של יחיא סינואר, הקורא לרצח יהודים בכל אמצעי ובכל שעה, רובה, אקדח, סכין קצבים, חבל שהתרגלנו לנאומים הללו ולא הרגנו אותו מיד אחרי הנאום הראשון. חבל, אך לא מאוחר מדי. את הטרור לא מנצחים בהכלה, בהמתנה שהגל יעבור, גם לא בלחידה מהירה של הרוצחים או בבטונדות חדשות על עמדת השינגימל. כמו ברפואה, הרפואה המונעת, המכה המקדימה, היא הדרך היעילה ביותר להילחם במחלות ובטרור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. יש באקו אחד, אומרים שהוא כוכב טיק טוק, קוראים לו וואלה חלילה. הוא איש מטונף, מחרחר מדון, גידופים וכללות, כבר שנים שהוא מסתובב עם סוס ועגלה, או עגלה וסוס, או טנדר, או ריקשה, לך תדע, ומקלל, מקלל בעיקר יהודים, שוטרים, מדרבן ערבים להפר חוק, מלבה שנאה, משפיל כל שוטר או אזרח שנקרא על דרכו, לא רואה אף אחד ממטר. אתמול הוא וכנופייתו טיילו בקיבוץ כפר מסריק, ועשו את אותם דברים. אף אחד לא מסוגל לרסן את בור הביוב האנושי הזה, ואני, שבדרך כלל לא מתרשם מענייני כבוד, ביזוי וקשקושים מהסוג הזה, אז אני אומר למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, יהודי רציני, ולמפקד המחוז הצפוני שמעון לוי, גם יהודי מאוד רציני, חברים יקרים, גם לנראות יש ערך. אם אתם לא מסוגלים לגרום לכך שהאיש הזה יעלה מהזירה הציבורית עם כמה עצמות שבורות לכמה שיותר זמן, אז גשו בטובכם למחוקק ותדאגו שהחוק ייתן לכם את האפשרות לעשות את זה, כי יש גבול לכל תעלול, ומשילות לפעמים מתחילה בדיוק בשטויות מהסוג הזה. כן, בטיקטוק.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה קורה? מזל טוב.
שלום לך, מזל טוב למניינם.
למניינם, אחד במאי.
נכון.
תאמינו או לא.
כיוון שזה היום שכל פועלי הארצות התאחדו, אז אני לא חוגג אותו יום הולדת, אני חד משמעית לא.
אבל זה ירדוף אותך עד הסוף.
תמיד.
זה שנולדת באחד במאי.
ברוי תשמעתם.
אתה מבין? אני הייתי מטריל את סילבן שלום, כי היום הולדת שלו, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שאני לא טועה, הוא יחד עם ערפאת. וזו חתיכת הטרלה. אז גם אחד במאי למי שהיה בלחי, למרות שבסוף הלחי יצרה גם כמה קומוניסטים. זה
בלחי היו קומוניסטים, כן, כן, היו קומוניסטים בלחי.
אז איך חגגת?
אני עם אלרגיה, לא חגגתי. הייתי עם, תשמע, הייתי עם קבוצת מאיזה מכינה בהר הרצל היום. יש לנו 2 דקות, תשמע. יש סיפור אחד ששמעתי מאבא שלי, להר הרצל מיוחד. הוא סיפר סיפור של גורקי. גורקי סיפר על עם שטעה ביער ונדד ולא מצא את הדרך החוצה וכמעט טבע בביצות. וחושך, הם לא רואים אור יום. והיה שם צעיר אחד שליבו בער בו, והוא רצה להציל את בני העם שלו. הוא קרא את החזה שלו, הוציא את הלב, והלב העיר. וכל העם הלך אחריו, כשהוא מחזיק את הלב המאיר, והוא מצא את הדרך החוצה מהיער. וכשהם יוצאים החוצה, הוא נופל מת. אבל העם נגאל. ואמרתי להם, זה הרצל. זה הסיפור על הרצל, הוא מת בגיל 44.
44.
וחלה בליבו.
ב-1904.
והשם הרצל הוא לב. אז כאילו גורקי כתב עליו את הסיפור הזה.
מקסים גורקי, לקחת אותם לאנדרטה של נצר אחרון?
אני דיברתי איתם כשהם ממש נכנסו להר, ומשם הם יצאו לשעתיים סיור.
מה, כאילו עשית להם הרצאה?
לחלקת גדולי האומה, לנצר אחרון.
הרצאה?
איזה 20 דקות דיברתי איתם.
כמה פעמים על השם הר הבית בהרצאה?
לא נעים לי להגיד, לא דיברתי על הר הבית.
חן אל אחמר?
לא הוזכר.
אתה לא מרגיש טוב. הרי אמרת אלרגיה, אוקיי, זה לא...
נכון. לא, לא, זה הרצאת יסוד, זה לא הדברים
ש... כן, כן, לא, הבנתי, אני סתם מטריל אותך. הקטע הזה ש... קודם כל, סיפור מקסים. והרצל זה באמת, תקשיב, הבן אדם, כל מה שהוא עשה, קודם כל, בסוף זה ב-44 שנה.
זה לא יומן.
זה אתה היית בגיל הזה לפני...
עוד לא הייתי קרפר. התמודדתי להיות קרפר. עוד חילקתי גימלים.
אני מה עשיתי? עשיתי דברים לא טובים בטח. בקיצור, זה לא יתואר, אתה מבין? ואת כל הקונגרסים, ואוגנדה, וחזרנו מאוגנדה, וכל זה 44, ואתה יודע, גם הילדים שלו לא הסיבו לו נחת, אז הייתה לו שליחות אחת, וכנראה זה עלה לו בליבו, נכון מאוד?
כן, כן.
טוב, תשמע, הורידו דגל לאשף מכיפת הסלע, ותגיד, מה עושים עם הוואלח הלילה הזה? זה מוציא אותי מדעתי.
זה לא יאומן שזה המדשאות של כפר מסריק מעצבנות אותך יותר מהר הבית. למה? כי שם הוא מכניס עץ בבית?
לא, לא, כפר מסריק פחות מעניין אותי מאקו.
כן, אבל הוא סימפטום של אקו.
נכון, לכן זה
וכפר מסריק הוא סימפטום של התנועה הקיבוצית, כי פעם באמת האיש לא היה יוצא משם בלי לעבור בדרך במחלקה אורתופדית.
שמע, יש סיפור,
זה לא היה קורה
בדיוק, כמו שראיתי שאתה באלמנה נותן את זה. גיורא לוי, שהיה המפקד והפטרון של נפתלי בנט, יש עליו סיפור מפורסם, היו איזה גנבים קבועים שם שהיו באים שם על השדות וגונבים כל הזמן, בסופו של יום, יום אחד הם מצאו את עצמם עקודים וצבועים באיזה צבע נוראי בפתח של הכפר שלהם, ובכך נגמרה הזה, זהו, אבל מה לעשות, אנחנו כבר לא בימי הצ'יזבטים, ושאפשר היה ללכת לפטרה, אפרופו עם מאיר הרציון, ולהרוג שם כמה בדואים כנקמה על אחותו שושנה, נכון?
כן. כן, לא לפטרה, אלא היא נרצחה במדבר יהודה.
כן, כן, אבל הוא הלך לדעתי, לדעתי, מאיר הרציון היה בפטרה. טוב, תשמע, יש לנו פה תוכנית עמוסה היום, תהיה פה זה הילד שקד ודביר קרי וחבר כנסת בני בגין על אילן גילאון, לא אמרנו, אילן גילאון גם כן מצא תאריך למות, אבל אצלו זה מתאים, באחד במאי, איש יקר היה, ומנש רציני מאוד.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
האורחים המפיקים היום הם נדב רוזמן ואסף נבוח, ראית על השידור אבישג אליסף שוסטר. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הרפורמה בנושא של העסקים ואנשי העסקים והעצמאים שהציגו היום חבר הכנסת, נדמה לי סגן השר אביר קרא והשרה, שרת הפנים הילד שקד מימינה, עם השרה הילד שקד. שלום הילד.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
סיכמנו גם שנשאל בהתחלה מספר שאלות בנושאים ביטחוניים, ואני רוצה כמובן לשאול אותך קודם כל הפיגוע הקשה והסיפור הכל כך מיוחד הזה של מאבטח עם הארוסה שלו, עם סיפור חיים כל כך מרתק, שהוא נהרג ומגונן עליה בגופו, ותוך פחות מיממה ימם ושבק מביאים את הרוצחים שאריה באמת שיבח בתחילת התוכנית. מה את אומרת?
זה באמת פיגוע קשה מאוד, ואני שולחת באמת תנחומים למשפחתו של ולדי ולחברתו, שבאמת, כמו שאמרת, זה סיפור מרגש מאוד, קורע לב. הימם עשה עבודה יוצאת מן הכלל. אני מאוד שמחה שראש הממשלה בחר ביחידה הזאת כהיחידה של הלוחמה בטרור. זה יחידה של אנשים משכמם ומעלה, מקצוענים, וכל מחבל צריך לדעת שכוחות הביטחון ישימו את ידיהם עליו.
נראה שאת ההתלקחויות בחודש האחרון מלבה החמאס. יחיא סינואר מעזה מחריף את הטון שלו, כפי שאני לא זוכר אותו הרבה שנים. יכול להיות שהתרגלנו לזה שהוא קורא לרצוח יהודים חופשי חופשי ויוצא מזה בשקט?
החמאס זה ארגון טרור שרוצה להשמיד את מדינת ישראל. זה לא השתנה. אני מזכירה לכולם שיחיא סנוואר ישב בכלא ישראלי הרבה זמן ושוחרר על ידי נתניהו בעסקת שליט, והיום הוא המנהיג של הפלסטינאים בעזה, ודעותיו סביר להניח לא השתנו גם מאז שהוא עשה מה שעשה באותן תקופות. זה ארגון טרור שרוצה להשמיד את מדינת ישראל. זו האידיאולוגיה שלו, אנחנו מבינים את זה, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד.
טוב, אני בצעירותך היית מזהה בשאלה של אריה הרמה להנחתה, כי יחיא סנוואר אתמול, ואנחנו לא מדברים על פוליטיקה לפי סיכום גילוי נאות, אבל הוא אמר, קרא אתמול לרעם לעזוב את הממשלה, וזה בעצם הוכיח שהוא לא אוהב את הממשלה הזו. זו ההנחתה שהיא צריכה להנחית עכשיו.
או להפך.
אני אגיד לך את האמת, זה לא מעניין אותי מה יחיא סנוואר חושב על ממשלות ישראל. הוא, כמו שאמרתי, עומד בראש ארגון טרור, מבחינתנו הוא אויב.
נדמה לי ששייח יסין סיים את הקריירה שלו בגלל דברים כאלה. למה לא עכשיו?
אריה, אנחנו לא ניכנס לנושאים האלה בתוכנית רדיו. אני אמרתי שוב, אנחנו יודעים מי הוא, אנחנו יודעים מהו הארגון שבראשו הוא עומד, ואתה רואה שממשלת ישראל סך הכל מגיבה באופן מאוד תקיף כלפי כל התגרות. כשהם עושים משהו הכי קטן, פוגעים במטרות איכותיות, ועובדה שבשנה האחרונה יש באופן יחסי שקט, ואני אומרת לך שאנחנו גם כל הזמן עם היד על הדופק בנוגע להתעצמות שלהם.
טוב, שאלה אחרונה מבחינתי בנושא הזה היא על השבק. יש התקפה עכשיו, היא בעיקרה פוליטית על השבק, ניסיון להפוך אותו לארגון פוליטי, איתמר בן גביר מפרסם הודעות בעיתונים נגד ראש השבק. מצד שני, אומרים מה אומרים והם אומרים בצדק, אפשר למתוח ביקורת על השבק. השאלה היא אם זו ביקורת, אם זה לגיטימי, איך את רואה את ההתפתחות הזו?
השבק זה ארגון חשוב מאוד לקיומה של מדינת ישראל, זה ארגון מקצועי מאוד, ורונן שעומד בראש הארגון הזה הוא אדם משכמו ומעלה. כל גוף בישראל, גם כשהייתי שרת משפטים אמרתי את זה על מערכת המשפט ואני אומרת את זה גם על ארגונים ביטחוניים, כל גוף בישראל יכול להיות נתון לביקורת, כל עוד הביקורת היא עניינית, וביקורת עניינית צריכה להישמע במדינה דמוקרטית, בוודאי לא ביקורת אישית, אף פעם לא לגופו של אדם אלא לגופו של עניין.
טוב, בואי תספרי לנו עכשיו ככה שנבין, כי לא ארי ולא אני לא עצמאים. מה הצגת היום יחד עם אביר קארה בהקשר של הרפורמה? 3,700 עסקים, כן רישיונות, לא רישיונות, אני יכול להגיד לך,
יש לי 44,000.
אין לי מושג מאיפה הבאתי את המספר. בקיצור, תסבירי לנו את זה רגע שנבין באמת.
אז אני אסביר. כשנכנסתי למשרד, הגיע אליי סגן השר אביר קארה, ואמר לי, תשמי, איילת, את בחתימה שלך, לא בחקיקה ראשית, לא בתקנות, בחתימה שלך, יכולה להקל על עשרות אלפי עסקים בישראל בצורה משמעותית. ומה זה אומר? היום עסק, בוא ניקח מאפייה קטנה. אוקיי, אדם רוצה לפתוח מאפייה בשכונה, הוא צריך גם רישיון יצרן ממשרד הבריאות, וגם רישיון עסק מהרשות המקומית. ולהוציא רישיון עסק עולה עשרות אלפי שקלים, וזה גם לוקח המון המון זמן. אני בחתימה אחת שלי ביטלתי את הצורך ברישיונות עסק ועשיתי הקלות משמעותיות. סך הכל 44,000 עסקים בישראל, זה שליש מהעסקים בישראל. עשינו חשבון, אנחנו חוסכים 500,000,000 שקל של הוצאות מיותרות, ומעל 3,700,000, בערך 3,800,000 ימי המתנה שאנחנו חוסכים לעסקים שהיו צריכים להמתין לרישיונות עסק מיותרים. זאת אומרת, אנחנו גם חוסכים כסף, מורידים את העלויות על העסקים וכתוצאה מזה משפרים את יוקר המחיה, וגם מעודדים עסקים חדשים להיכנס ויוצרים תחרות, כי הכניסה עכשיו להיות בעל עסק היא הרבה יותר פשוטה. זה דבר מדהים ומשמעותי. העסקים עכשיו, במקום להשקיע הרבה זמן כאב ראש ועצבים בבירוקרטיה מול רגולטורים, ישקיעו את זה בפיתוח העסק שלהם.
אני מבין למשל שבתי קפה לא יצטרכו אישור משטרתי. מה יעשו כל השוטרים עכשיו?
נכון, תקשיב רגע לאבסורד. כל בית קפה, אם יש לו בתפריט בירה, הוא היה צריך ללכת להוציא אישור מהמשטרה, בגלל שהוא מוכר בירה בבית קפה. הרי זה בלתי מתקבל על הדעת. זה גם לא קיים ברוב המדינות בעולם. אנחנו יחסית מאוד קיצוניים ברמת הרגולציה שלנו על עסקים. אז עכשיו אתה יודע, המשטרה תעסוק בדברים החשובים באמת.
רגע, אז אני רוצה להבין, עכשיו אני ואריה רוצים לפתוח קפה, איך נקרא לו? קפה חנה לחמר, פה בעוד השרון. אני לא צריך ללכת לאמיר כוכבי ולתת לו כסף כדי שייתן לי רישיון?
אתה לא, אז זה תלוי מה, בחנויות של מוצרי מזון.
לשחד את ראש העיר תמיד טוב.
יבואנים ויצרנים לא צריכים יותר רישיונות עסק, מספיק רישיון היצרן או רישיון היבואן. לבתי קפה הם צריכים רישיון עסק, אבל הם לא צריכים רישיון מהמשטרה. כי עד היום כל מסעדה או בית קפה שמחו איזשהו משקיע אלכוהולי, בירה או יין, כן, מסעדה, אתה יודע, מסעדה רגילה של חנונים, יושבים ואוכלים, אבל מוכרים שם בקבוק יין, הייתה צריכה בגלל הבקבוק יין הזה אישור מהמשטרה. אז את זה הורדנו.
את מודעת לזה שאנחנו, אתם כשנבחרתם וקמתם את הממשלה, דובר על רשות להפחתת הרגולציה, אני אתן לך, שאלה אחרונה מבחינתי, לא יודע מה אם אריה רוצה עוד בנושא הזה, יש לי אח, הוא מהנדס בניין, הוא בונה, הוא חזר ארצה לאחרונה אחרי 15 שנים שבנה באירופה, בברלין ובבוקרשט, הוא מספר לי סיפורי זוועה, על, עכשיו אני דבר עכשיו על קבלנים, וזה גם האחריות שלך, כי אתם הרי מתמודדים בנושא הנדלן, ואני מבין שצפויות חדשות השבוע, שמעתי את זה מכיוונו של שר האוצר, והוא אומר, מספר לי מה עובר עליו עם העיריות, בהקשר של כל הענייני הבנייה הזה, שזה, העסקים זה עוד כסף קטן. הוא אומר לי, זה ההבדל, אם אתה שואל אותי למה יקר פה, מרגע שקבלן קונה קרקע בישראל, ועד שהבניין עומד זה 5 שנים, בכל מקום בעולם זה שנה.
קודם כל הוא צודק, הליכי התכנון והרישוי בישראל הם ארוכים ומסורבלים, וגם על זה אני עובדת, גם רפורמת בוועדות המחוזיות, גם רישוי עצמי, גם הפרטה של מכוני רישוי, אנחנו צריכים לסיים את הליכי החקיקה בכל הדברים האלה, אבל גם על זה אנחנו עובדים, ואתה תראה שכבר השנה, אתה יודע, התהליכים של הבנייה הם פשוט יותר איטיים, אז אתם תראו את השינויים תוך שנה, אבל זה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני בתפקידי גם אחראית על התכנון וגם על העובדים הזרים. אני עכשיו מנסה להביא עוד
עובדים. אגב, זה גם בעיה, העובדים הזרים, שאין.
נכון, שאין. אז אני מנסה עכשיו לפתוח ערוצים למדינות אחרות ולהביא עוד עובדים זרים לתחום הבניין, כדי שיהיו יותר עובדים. יש המון המון בעיות, אנחנו מנסים לטפל בהן.
יש לי שאלה אחת, אני לא יודע אם היא פוליטית או לא, אם את חושבת שהיא פוליטית, אל תעני כי אמרנו לא, אבל קשה למצוא משהו שהוא ממש לא פוליטי בארץ. הייתה בסוף השבוע מודעה של משפחות שקולות, שצילמו כמה מראשי המדינה ואמרו, אל תבואו להתחבק איתנו. אל תבואו, כי מנסור אבס היה שם, אל תבואו להתחבק איתנו ביום הזיכרון, לחבק אותנו בעלייה לקבר, בהזכרות. מה את אומרת על אמירה כזאת של משפחות שקולות, שבוודאי לא מייצגת את כולם, אבל לפחות חלק מהם?
גם לא את רובן.
תראה, משפחות שקולות, קודם כל הן קדושות, וכל ביקורת שלהם צריכה להישמע, וכל ביקורת שלהם צריכה להתקבל באהבה. יש הרבה משפחות שקולות, אני בקשר עם משפחות שקולות גם שהכרתי דרך העבודה, גם דרך השירות הצבאי שלי, גם דרך השירות הצבאי של בעלי, ובערב יום הזיכרון אני אהיה עם אחת המשפחות, עם משפחת איטקיס, שאיבדה שני בנים, בן אחד בחיל הים ובן אחד טייס.
איזה משפחה?
אותם, משפחת איטקיס.
אני מכיר.
ואני אחבק אותם, ואני אהיה איתם, ואני חושבת ש... ביקורת, למשפחות שכולות באמת מותר להגיד את תחושתם ולהגיד מה שהן רוצות.
השרה אילת שקד, תודה.
תודה רבה.
אני אגיד לך, אני לא פוליטיקאי ולי כן מותר, שזה מבחינתי הייתה אמירה מזעזעת. אבל בסדר, כמו שהיא אומרת, זה דמוקרטיה וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. בוא נגיד שלום לדביר קריב, שלום דביר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך.
אני רואה את ההגדרה לשעבר בחטיבה המודיעינית להגנת הדמוקרטיה הישראלית בשבק, פעם קראנו לזה החטיבה היהודית.
כן.
הם סולים את זה, אבל לא אהבתם את השם הזה, נכון?
החטיבה היהודית זה שם הגנאי של היחידה, מאחר ולהיטלר הייתה היחידה שנקראת, שטיפלה במחלקה, כן. אפשר לקרוא לה החטיבה לסיכול טרור לא ערבי, אפשר לקרוא לה בשם המאוד ארוך שלה שאף אחד לא יזכור, החטיבה לסיכול טרור וחתרנות מדינית בקרב מגזר ישראל וזרים, זה השם הרשמי שלה.
תגיד, משרד הבריאות...
אבל אנחנו מדברים על אותה יחידה.
מר דביר, קריב. משרד הבריאות שומע שם כזה ארוך ולא מתערב? שום דבר, אין רגולציה על אורך שם של...
לכן מאוד תפסת המחלקה היהודית, כן.
טוב, תשמע, אנחנו קודם כל דביר, אני בזמנו ריאנתי אותו לפני כהרבה שנים, הוא היה האיש הראשון שנתקל ביגאל עמיר אחרי הרצח
מהשב"כ,
כן, ברור, האיש הראשון שנתקל הראשון שנתקל ביגאל עמיר ברצח זה רבין, אבל אנחנו לא התכנסנו לזה, אנחנו מנסים להבין שני דברים, כי אתה עסקת בזה. אחד, איך אתה רואה את מצב ההסתה נגד ראש הממשלה? אמר פה שלמה ארנוי בתחנה שלנו לפני כמה ימים שזה הסתה שנמצאת במפלס הרבה יותר גבוה מאז לפני רצח רבין. השאלה אם זה בגלל ההסתה עצמה או בגלל הרשתות החברתיות שלא היו קיימות אז, וגם הקמפיין נגד השב"כ שאנחנו רואים, גם זה, גם כאן מעניין את דעתך. תבחר מה אתה רוצה ותענה.
אני אתחיל בשלמה ארנוי. שלמה ארנוי צודק מבחינת הכמות, ההסתה עכשיו הרבה יותר גדולה, ואתה גם צודק, זה בגלל הרשתות. אנחנו ב-94-95 היינו בלי פייסבוק וכל הטוקבקים וכולי, ולכן ההסתה אז היה קשה יותר להפיץ אותה. מבחינת חומרת ההסתה והסכנה לפגיעה באישים, אנחנו עוד רחוקים מאוד מנובמבר 95. אז אני מזכיר לכולנו, היה פולס הדנורה, והיו כרזות של רבין בוגד ובמדי אס-אס, ותרמילים וכליים, ושלחו לו פגרים של יונים הביתה ולמשרד ראש הממשלה. היינו בסף הרבה יותר גדול מבחינת העוצמה, מבחינת הכמות. שלמה ארנוי צודק, עכשיו הכמות הרבה יותר גדולה, ולכן גם הסכנה היא הרבה יותר גדולה, במובן של אפשר להפיץ הסתה בהרבה יותר קלות.
תן לי להיעזר בך שנייה כנייר לקמוס. כשאומרים בנט נוכל, זאת הסתה?
לא.
איך, אני לא עורך דין, אני חושב ש...
לא, לתחושתך דווקא כאיש...
לדעתי לא.
תראה, זה גל של קריאות, בנט נוכל, אתה יושב כרגע במחלקה עם השם הארוך, אתה חושב שיש פה גל של הסתה, אם אתה מזהה הצטברות כזאת?
אם אני יושב ביחידה, ולשמחתי אני כבר גמלאי, אני מנסה לשים לב לשלושת המדרגות החשובות, סליחה. זה קצת שיעור קבלה, אבל בקצרה, יש מחשבה, דיבור ומעשה. כשאדם קיצוני חושב מעשה קיצוני, אז הוא חושב, כשהוא מדבר אותו ונוחל ואמירות אחרות, זה בשלב הדיבור, זה כבר יותר חמור, אבל מותר ברוב המקרים, אלא אם כן זה כבר עובר את החוק, עובר על החוק. ושלב המעשה הוא השלב הקריטי. למה כולם נזעקו השבוע בצדק? הגענו לשלב המעשה. מישהו אסף מודיעין איפה גברת בנט עובדת, הוא הכין מכתב, הוא לקח כדורים, הוא שלח לא פעם אחת אלא פעמיים, כנראה אותו אחד, אבל זה לא משנה.
אגב, אומרים היום יש הערכה שזה לא אותו אחד, שאני לא יודע אם זה יותר חמור או פחות חמור.
בכל מקרה זה בשלב המעשה, זה עבר מחשיבה לדיבור למעשה, ובשלב המעשה אנחנו בעליית מדרגה. זאת אומרת, גם כנגד נתניהו, בשלב הדיבור היו הרבה מאוד אמירות מאוד מאוד קשות, הרבה מאוד אנשים קיצוניים הסיתו ואמרו דברים מאוד קשים כנגד ראש הממשלה הקודם, אבל זה לא הגיע לשלב המעשה. פה עליית המדרגה היא בזה שזה שלב המעשה. אנחנו כמובן לא יודעים, זה שכתב את המכתב ושלח את המעטפה, הוא איש שיעשה באמת, הרבה מאוד פעמים, ברוב המקרים, אבל לא בכולם, מי ששולח מכתב כזה הוא איש של פקה-פקה של שופוני, מה שנקרא, אבל יש גם מקרים של רוצחים אידיאולוגיים מהעבר, כמו ג'ק טייטל, מי שמכם זוכר את השם של המחבל היהודי הזה. הוא שולח מכתבים תוך כדי שהוא מבצע פיגועים, והוא מבצע פיגועים גם בערבים ורוצח אותם, מנסה לפגוע בשוטרים, מנסה לרצוח את פרופסור שטרנל, אם אתם זוכרים, ותוך כדי זה הוא כותב מכתבים.
הוא גם מקבל על עצמו מעשי רצח שהוא לא ביצע.
נכון, נכון.
כלומר, האיש היה לא לגמרי שפוי.
לא לגמרי אפוי עד הסוף, זה נכון, אבל בית משפט מחליט שהוא כן יכול לעמוד לדין, והוא יושב 12 עולם על פיגועי טרור.
כן, אבל אני לא הבנתי למשל למה הוא לוקח על עצמו מעשה רצח שהוא לא.
לא משנה, אנחנו לא באייטם על טייטל. רגע, קודם כל אתה אומר זה עליית מדרגה, זה שלב המעשה. אגב, ממה שהבנתי היום ריאן בבוקר את יורם כהן, אף אחד לא שלח אף פעם קליע לנתניהו. אגב, יורם כהן רמז לנו ברעיון היום שגם על נתניהו היו איומים, עליו דווקא משמאל. אתה יודע למה הוא רמז?
כן, ודאי, זו התקופה שלי ביחידה. בנימין נתניהו היה מאוים ב-97, בתחילת 97, להזכיר לצופים, לשומעים, 15 לינואר 97, נתניהו חותם על הסכם חברון, ביותו ראש מחנה הימין, הוא נחשב אז לבוגד גדול, לא לבוגד קטן. רבין עוד היה פחות בוגד כי הוא מחנה השמאל, נתניהו כראש מחנה הימין חותם על הסכם חברון, מוגדר כבוגד, והיו אז איומים עליו, ודאי, ב-97 הוא היה מאוים, אם תרשה לי להאמר, הרבה יותר מאוים מאשר הוא היה מאוים על ידי ידי אנשי השמאל הקיצוני בשנתיים האחרונות, שגם פה יש...
אתה גם אריה איום עליו אז, אבל אריה איום עליו.
לא, יש לי אליבי לאותו יום, אבל לא לכל התקופה.
אבל אני חושב שאם צריך לשים את האצבע ולהגיד מתי נתניהו היה מאוים יותר, אז אין ספק שהוא היה מאוים יותר בתחילת 97 בהסכם חברון מהימין הקיצוני, מאשר באנשי שמאל קיצוני כזה או אחר בשנתיים האחרונות, למרות שבשנתיים האלה אני כבר לא ביחידה. בשלב הדיבור היו הרבה מאוד אנשים בשנתיים האחרונות, בשלב המעשה אני לא זוכר תרמילים או מכתבים שנשלחים לנתניהו.
אבל אני באמת חוזר לעניין של נוכל. הייתה התנפלות השבוע על השימוש במילה נוכל נגד בנט, ואז הביאו בערוץ הכנסת היום מקבץ שלם של מיקי לוי ויאיר לפיד ואחרים, שכולם צועקים על נתניהו נוכל. למה זה בסדר והוא לא בסדר?
אני לא אמרתי שזה בסדר, ולא אמרתי שזה בסדר. אני רק אומר שבשני המקרים זה בשלב הדיבור ולא בשלב המעשה, גם אם זה עם פוליטיקאים וגם אם זה עם מפגינים. מה שמעניין וצריך להטריד אותנו כציבור, זה שלב המעשה, שבו, לצערנו, השבוע, הגענו לשלב הזה, שבו חלילה, מישהו, תבינו, מבחינת שבק כרגע יש אדם שהוא רוצח פוטנציאלי שמחפש את ההזדמנות לפגוע בראש הממשלה. זאת הסיטואציה, וזאת סיטואציה שמכניסה את המערכת למוד אחר לגמרי של פעילות.
תגיד, עכשיו לסיום, כי נגמר לנו הזמן, מה אתה חושב באמת על הקמפיין נגד שירות הביטחון? בן גביר מפרסם מודעות נגד ראש השבק עם ספירת כישלונותיו, כאילו יש פה ראש שבק שבכהונה שלו לא היו פיגועים וכו'. זה ארגון פוליטי?
חס וחלילה, זה מצמרר לראות שזה קורה מאיש ציבור, אותו איש ציבור איתמר בן גביר שלפני כמה שבועות שירות הביטחון הכללי מעביר מידע על כוונות לפגוע בו כדי שיתחילו להבטח אותו. זה אותו שבק, זה אותו שבק שמטפל במודיעין של כוונות לפגוע באיתמר בן גביר שיפגעו בו, ואותו שבק שרץ כל השישי שבת כדי לפרוס את חוליית המחבלים שרצחה בכניסה לאריאל. שבק עושה את עבודתו, שירות שבק הוא לא מתדרך, אין בכלל, המושג הזה בכלל לא קיים, שירות ביטחון הכללי לא מתעסק בדברים האלה, מתעסק
לא היה פגישה לא לציטוט עם כתבים שבו אמרו שהשבק רואה באיתמר בן גביר גורם שבוודאות קרובה עלול לגרום למהומות בשער שכם ולכן אסור לו לתת לו להתקרב לשם? זה לא היה ולא נברא.
אני לא יודע על כזאת פגישה, אני לא מאמין שהיא הייתה.
אז איך קיבלה המשטרה את ההחלטה?
לא, הרי אתה עושה פה, מה זה סלט? סלט ירקות, רגע, דביר, מכיוון שאני, אתה לא בתפקיד, אני כן בתפקיד, ואני מעודכן מאוד, כי אני גם מחסה שבק. השבק התבקש לתת חוות דעת, שבק נתן לפני שבועיים או שלושה חוות דעת על עלייתו של בן גביר להר הבית, ואמר, אין לנו מידע מודיעיני שזה יכול לחולל משהו, ובן גביר עלה. במצעד הדגלים, הוא התבקש לתת חוות דעת, הוא נתן חוות דעת בהתבסס על מודיעין וגופים נוספים. זה פורום קבוע בשבק, שזה יכול להיות טריגר לשפיכות דמים. להתלקחות לאובדן חיי אדם.
אז מי תדלך שם, המשטרה?
רגע.
כלומר, מישהו נתן את זה לעיתונאים.
רגע.
אני אנסה לי להסביר, יש פורום שנקרא פורום הר הבית, הוא פורום מאוד 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 רגיש, לפני הרבה שנים הייתה לי את הזכות להיות חבר בו, זה פורום שבו יש הערכות מצב לגבי איומים סביב הר הבית, מקום שאולי לא ניכנס אליו עכשיו מפרט קוצר הזמן, אבל סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כל הסוגיה של הר הבית מכל הזוויות שלה, ואני מניח שבפורום הזה שבק נתן את הערכת המצב שלו לגבי מאוימות כזאת או אחרת, אבל לא ספציפית, ואני גם משוכנע לגמרי שאיתמר בן גביר, המשפט שם שדובר עליו,
הוא לא כונן הפץ חוות הדעת, זה אחר כך היה עניין של פרשנות, וגם אתה יודע, כשחוות הדעת עוברת לדרג המדיני, אז היא גם דולפת. דביר, זה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו מספידים איש יקר, מאוד יקר, אני חושב שמכל קצווי הקשת הפוליטית חושבים ככה. אריה, אתה הכרת את אילן גילון?
כן, הייתי איתו כשבע או שמונה שנים בכנסת ביחד.
חבר הכנסת זאב בנימין בגין, תקווה חדשה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לכם.
אפילו אתה חיבבת אותו?
המילה אפילו...
לא, מירקתי הימין, אתה יודע. אילן היה שמאלן ארדקור ממרץ.
עזוב, גם אני כבר נחשב לשמאלן.
זה נכון.
מסוימים, אבל זה לא העניין. באמת, אני חושב שמה שאמרתם הוא נכון. אילן, זה אדם מיוחד, אני מיליתי איתו, אם אפשר לומר כך, 8 שנים אני חושב, 2 כנסות בהפסקה מסוימת, ואי אפשר היה לעמוד בפני הקסם הזה של החברות, האיש רעים. אני חושב שכל אחד חשב שהוא החבר הטוב שלו, ואני לרגע חשבתי כך שהוא צירף אותי לאלה שזכו לקבל את הריבה המיוחדת שהוא רקח בביתו.
אתה קיבלת ממנו ריבה או ריבה?
לא ריבה, ריבה.
ריבה קיבלת, כן, גם אני קיבלתי ריבה.
הוא קיבל, אתה רואה, ולרגע אפשר היה לחשוב שרק אני, וקצת התאכזבתי כשראיתי שגם אחרים מקבלים צנצנות נהדרות של ריבה, אבל תראה, זה קודם כל מקצוען, ידע כל כך הרבה בנושאים שבהם הוא עסק, אז אני לא יודע בדיוק איך הוא הגדיר את עצמו, אם הוא היה סוציאליסט חריף או סוציאל דמוקרט, אני לא התעניינתי עד כדי כך, אבל האיש, אני שומע אותו באוזניים, מדבר בקול רם מאוד, מרים את קולו, שאתה חש בכאב, בהשתתפות, בקשיים של אנשים, של נכים, של זקנים, של ילדים פגועים. הבעיה החברתית, הבעיות החברתיות, בערו בו, והוא ידע הרבה וקידם הרבה.
יכול להיות שלאנשי הימין בכנסת היה יותר קל לאהוב אותו, כי הוא עסק באמת יותר בעניינים חברתיים ופחות בערבים?
אני לא יודע, תראה אריה, זו שאלה שלא שאלתי את עצמי, אני לא בטוח שהיא... לא, אני לו עסק ב... לו הייתה בולטת בינו וביני המחלוקת ה... המדינית, אני לא חושב שהייתה מאיבה על, על, ה, על החיבה ש, שגם אני כמו רבים רכשנו לו עמוקה. ואתה רואה את הכנות של פעולתו בכנסת. אני, אולי זה לא נעים, אני חושב שאני זוכר נכונה, לפני שנים אחדות הוא הצליח בעניין חוק הנכים, שהיו בו קשיים תקציביים, איש לא התנגד לעניין כזה, או הקצבה לנכים, הוא הצליח, מן האופוזיציה, ואני הייתי בקואליציה, ואנחנו בקואליציה הפסדנו, וכל כך שמחתי בשמחתו, כל כך שמחתי בחברים שהקיפו אותו, ו... והוא באמת פניו נהרו, זה לא היה פשוט, באמת, באופוזיציה, בשיאה לא גדולה, אז תסיו, הילה של אהבה, אני לא חושב שזה רק מוגבל לעניינים החברתיים, אבל זאת הוא באמת, באמת עסק.
נוח בשלום, אילן גילאון, חבר כנסת בגין, תודה ששיתפת אותנו.
תודה רבה.
אני מודה לכם, איש יקר מאוד.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
בדיון ביטחוני נזף המפכ"ל בבחירי השב"כ ושאל אם יזכה פעם לדעת משהו לפני שהוא קורה. מפכ"ל חסר סבלנות.
8 שנות מאסר לקיריל צ'קין, שחף מורה לריקוד שאנס תלמידה בת 13, מעט מדי.
דוקטור ענת מטר, מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב, פרסמה תמונה של ספרייה באוניברסיטה מאותרת בדגלים וכתבה, ככה נראית מחלה. לא, ככה נראה השמאל.
לא השמאל, אבל היא חולה. שר התקשורת הוציא לדרך את הרפורמה בטלפונים הסלולריים, מעתה גם הסלולר הקשר, יפתח את החריות. כל הכבוד, יועז הנדל.
תנועת יש דין אומרת שהסגר שיוטל כבכל שנה על יהודה ושומרון ביום הזיכרון וביום העצמאות הוא אנישה קולקטיבית נגד כל הערבים. למה עונש? תלכו לחגוג איתם.
מוסד סיכל ניסיון חטיפה וחיסול שיזמו משמעות המהפכה האיראנים. החידוש המתנקש נתפס ונחקר על ידי המוסד באיראן ושידרו את ההקלטות. כל היודע דבר על מקום ימצאו וכו'.
מנסור אבס דורש לתקן את הסטטוס קוו בהר הבית כתנאי להמשך תמיכה בקואליציה. שכוח בנט, הרווחת ביושר כל יריקה מרעם.
מדינת ישראל צעירה מאוד. שליש מהאזרחים בני פחות מ-20 והגיעו 38 אלף עולים השנה. שיא של 20 שנה, איזה כיף. בואו נגיד שלום, אני מקווה שהוא על הקו לדוד חג'בי. שלום דוד.
כן, שלום.
שלום לך.
דוד הוא הדוד של לירן חג'בי, זיכרונו לברכה, מגד צבר, טרגדיה איומה, נפטר מגידול בראש, ונדעתי הלוויה הייתה ביום שישי, סיפור שהופך לי את הקרביים. הלוויה כבר הייתה או שהיא תהיה מחר, דוד?
לא, מחר.
מחר, אוקיי. איך אתם מרגישים במשפחה סביב האירוע המזעזע הזה?
אנחנו מרגישים... אסון כבד נפל עלינו. אסון כבד מאוד.
בן כמה היה לירן כשנפטר?
הוא בן 41, משהו כזה 42.
אדם צעיר, בסיכוחו.
צעיר מאוד.
הוא חטף את המחלה בארצות הברית, נכון? הוא עזב פה כשהתברר שכל הדלתות נטרקו בפניו אחרי מה שקרה בצבא.
נכון.
ואפילו מתנובה מאיזה תפקיד מאוד לא בכיר, פיתרו אותו בסוף.
נכון.
מה, אתם ראיתם את איך הוא הולך ונגמר, נכון?
מה לעשות?
אתה חושב שיש קשר לפרסום השלילי שהיה ולהתפרצות המחלה?
איך? נשמע?
האם יכול להיות שהוא קיבל סרטן שהתפרץ בצורה כל כך אלימה בגלל מה שהוא עבר? בגלל המסע בוודאי. הציבורי שהיה נגדו?
בוודאי מאוד. מאוד מאוד, זה אחד הדברים שהוא קיבל את זה.
הוא דיבר איתכם על זה? על כמה הוא נשרף מבפנים? הרי הוא יצא מהצבא...
הוא לא דיבר איתנו, כי הוא נסע לארצות הברית מלפני כמה שנים, ו...
ומה הוא עשה שם? במה הוא עסק?
לא יודע, אני לא יודע, אני יודע, בכלל.
אני חייב להגיד פה, מבחינתי, כן, לירן מעד, לקח אחריות, נשפט, שילם, יצא מהצבא אפילו בלי פנסיה, היה מגד מצטיין, לוחם. מה שאותי אוכל בסיפור הזה זה שגם אחרי שהוא, כמו שאומרים, שילם את חובו לחברה, הוא לא הצליח למצוא פה שום מקום, ניסו, כאילו המשיכו לרדוף אחריו, כאילו באמת זה בן אדם ש...
כן, 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 אני אגיד את זה. אתה שומע?
כל מילה.
אנחנו שומעים.
לירן הוא היה אלוף האלופים, היה גיבור ישראל שנלחם למען המדינה, ומה נתנה לו המדינה? הרסה לו את החיים והתקשורת ובית כל תקוות, וזה אחד הדברים הגדולים שהוא לא ידע מה לעשות, ואז נסע לארצות הברית בגלל כל הבלגן שהיה לו מסביב. ומה שקרה זה שהוא נסע לארצות הברית בגלל הקריירה שלו. הוא איבד את כל התקוות פה, הוא לא יודע מה לעשות. נעלם לו מהחיים ונפל ומעד, ומשם התחילו לו כל הצרות.
דוד, אנחנו משתתפים בצערה של המשפחה. אני מקווה שהחברה הישראלית, מהתקשורת, דרך כל הארגונים וכולם, תבין שאנחנו נמצאים, ירדנו מהפסים לגמרי. לרדוף אנשים בצורה כזו, גם אחרי שהם מקבלים אחריות ונענשים, זה פשוט חולני. דוד חג'בי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
חולני מאוד, מאוד חולני.
נכון.
תודה רבה, ושלא תדעו עצר.
ומה שקיבל ממנה.
חד משמעית. דוד חג'בי, תודה. אברהם אילת, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
טוב, אתה דובר קיבוץ כפר מסריק, ואיך אמר מקודם אריה, בתקופת המייסדים, הוואלה חלילה הזה שהטריל אתכם היום, היה גומר באורתופדית.
אני לא יודע מאיפה אתה מכיר את תקופת המייסדים.
אריה מכיר.
אני מכיר את תקופת המייסדים של התנועה הקיבוצית, והם לא היו צמחונים.
אני גם היום אנחנו לא צמחונים, אבל לפי דעתי, התגובה שלנו במקרה הזה הייתה סבירה. החבורה הזאת שהגיעה, הגיעה מתוך כוונה ברורה לעשות פרובוקציה. הם הגיעו מצוידים במצלמה וצילמו את עצמם מתחילת האירוע. הם לא פגעו באף אחד, אבל הם התנהגו בצורה מחפירה. הם קיללו, הם אימו, הם עשו דווקא, נסעו במקומות שאסור לנסוע ובצורה פרועה ומסוכנת. אנחנו כמובן רואים את האירוע הזה בחומרה רבה, אבל מכאן ועד להתחיל להתלחם איתם, הדרך עוד ארוכה. אני חושב שטוב עשו החברים שלא עברו להרמת ידיים ולא עברו לדברים שהיו מסבכים אותם יותר.
להבנתכם, למה הם נהגו כך כלפיכם? לא בכל זאת זה קיבוץ של אנשי שמאל, 80% הצביעו למרץ, אנשים שצריכים להיראות לפחות ביניהם יותר מקורבים לנושא הלאומי שלהם. למה הם פוגעים דווקא בכם?
אני לא חושב שהשאלה צריכה להיות מופנית אליי, אני הדובר של הקיבוץ.
כן, אבל אתם שואלים את עצמכם, למה זה מגיע לנו?
לא, אני לא חושב שמישהו שואל את זה, אני רוצה להדגיש שאנחנו בכפר מצריק עשרות רבות של שנים עובדים אצלנו, עובדים ועובדות, גם ערבים, גם יהודים, מהסביבה, מהכפרים, מאקו, וכולם מרגישים אצלנו הרגשה טובה, הרגשת בית, ואני מעריך שאם היה מישהו מהעובדים שלנו, הערבים, שנמצא באותו זמן בקיבוץ, הוא היה בעצמו מתערב כדי לסלק את הפורעים. זאת חבורה של פרחחים, אמנם עבריינים, ולפי דעתי המשטרה צריכה לטפל בהם.
אברהם אילה, דובר כפר מסריק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לאבי יצחקוב.
שלום.
אתה מאמן קונג פו, ואתה כן, היית המאמן, המאמן 8 שנים של ויאצ'סלב ולדי דניאל כן, גולב, זיכרונו גולב, לברכה, כן. שממש עכשיו נקבר בבית שמש. ספר לנו עליו.
תלמיד שבמשך קרוב ל10 שנים, בגיל 10 הגיע לחסר ביטחון, מוקשי שפה, ועם הזמן לקחתי אותו ככה תחת חסותי. הילד פרח וגדל וצמח והפך להיות העוזר האישי שלי, ועם הזמן הייתי לוקח אותו לכל הסניפים, אם זה ברמת גן, תל אביב, ירושלים, בית שמש, רמת בית שמש, ויחד היה יד ימיני תקופה ארוכה עד שהוא התגייס. חיכיתי לו איך שהוא השתחרר מהצבא וימשיך להשתלב איתי, ובדיוק תקפה אותנו הקורונה, הוא הלך בינתיים ללימודים. זה מה שקרה, הגיבור תגיד. ישראל
קראתי עליו בסוף השבוע שהוא היה ממשפחה חרדית, זה נכון?
כן, כן.
זה רקע לא שכיח למי שמגיע לקרב מגע כזה או אחר.
נכון, באים בדרך כלל בסתר, הם לא באים בגלוי. והיה צריך ללכת בין הרחובות בשקט ולהחליף בגדים. והיה צריך לבוא אליי בלי שישימו לב, בלי שידעו עליו. וככה במשך תקופה ארוכה היה עמוד התווך של המשפחה.
הוא ממש היה מתחפש ומגיע אליך באסתר?
כן, תקופה ככה ארוכה, וההורים שלו ממש בגיל אפס דאגו שיהיה יחד איתי.
ראיתי, גם אני רואה בתמונות, הוא לא נראה חרדי, כאילו יש לבחור הזה היה סיפור, כאילו עם הרבה אחים ואחיות.
התחיל חרדי ואז עבר בעצם למסגרת של הציונות, בית ספר עמית, ומשם הוא המשיך, ובמקביל הוא היה יחד איתי.
מה הוא עשה בצבא?
בצבא, אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי בחיל האוויר.
והתארס אפילו, תראה איזה סיפור זה שהוא, בשמירה הוא עם ארוסתו, ואתה הופתע כשהתברר שהוא גונן עליה בגופו וספג את הכדורים?
לא, זה לא היה מפתיע בכלל, אנחנו היינו יודעים, זה כל אדם שהיה איתו, זה מה שהוא היה, זה האינסטינקט הראשון שלו. ראיתי את הסרטון שהם באו בהפתעה, אני לא יודע איך הוא הספיק אפילו לגונן עליה. אם היו רק ניגשים אליו גם 4 ו-5, בלי ככה נשק, מפתיע היה מראה להם, זה היה מקלף אותם במקום. אבל אנשים באו הפחדנים האלה והפתיעו אותו. אני לא יודע אם כל זאת איך הוא הצליח גם לגונן. זה גיבור כזה, לא ראיתי.
שמע, איזה סיפור. אני מבין שהייתה לוויה קשה. רגע, קיבלתי את ההספד של ראשת העיר, של דוקטור אליזה בלוך. איך נפל הדבר הזה עליהם.
אתה הכרת גם את ארוסתו? את החברה שלו?
לא הכרתי אותה. הם הכירו במסגרת הלימודים שם ביל, כנראה. והוא, אתה יודע, תושב בית שמש, היה בא לפה, יש לו פה הרבה תלמידים שהם חברים שלו, התלמידים אצלי מתאמנים ביחד, ואז הם הופכים להיות חברים לכל החיים. אז הם כל פעם שהיו נפגשים, הם מתאמנים ביחד גם.
אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בדמותו של הבחור. תודה רבה לך, אבי יצחק.
תודה רבה.
להתראות.
עכשיו, המשאל היומי.
שאלנו בטוויטר, ערב יום הזיכרון ויום העצמאות 2022, האם הצבא של ישראל השנה טוב או רע יותר מכפי שהיה בשנה שעברה? אחד, טוב יותר, שתיים, רע יותר, שלוש, אותו דבר. תצביעו, תשפיעו ותקבלו נגריל מצב רע בין הפותרים נכונה. שלום ליובל רז.
שלום לך.
למה לך, אריה?
שלום לך.
סליחה. יובל היא המתלוננת נגד הרקדן קיריל צ'ייקין, בן 29 מתל אביב, על אונס. בת כמה את היית?
הייתי בת 13.
היום הוא הורשע ונשלח ל8 שנות מאסר. קודם כל, לפני שנשאל את דעתך על גזר הדין, מאיפה האומץ לצאת עם הסיפור הזה בגלוי, עם שם, עם תמונה, עוד מגיל 13? קשה, אני אפילו לא יכול לחשוב על זה, יש לי ילדות בגיל הזה.
האומץ היה כבר, הסיפור היה כבר גדול ממני, ואומץ נובע פחות או יותר מהרצון לעזור למי שאני רק יכולה לעזור, לנצל את המצב הבאמת נורא כואב הזה בשביל אולי למנוע, אולי לעזור, אולי להיות איזשהו חלק בתהליך בשביל נערות ונערים אחרים.
באיזה גיל החלטת לצאת עם הסיפור?
החלטתי לצאת עם הסיפור הזה בערך ב... אוגוסט האחרון.
כשאת כבר בוגרת.
כשאני בת 17, כן.
עוד לא בוגרת ממש.
עוד לא בת 18. כן. נכון.
ומה גרם לך להחליט דווקא אז?
מה שגרם לי היה ששמעתי דרך הפרויקט מחול שעבדתי עליו, אז לא היה לי סליחה, אני מתבלבלת.
לחוצה. הכל בסדר, יובל. אנחנו איתך פה בנחת. פרויקט מחול זה טוב, תמשיכי.
עבדתי על הפרויקט מחול שלי, שעסקתי בו בנושא הזה. אני עסקת הרבה בנושא הזה בתחום של המחול, בגלל שזה היה סוד כל כך הרבה זמן. בגלל שזה היה סוד, והרגשתי שאסור לדבר על זה, ואני לא יכולה לדבר על זה, אז פשוט ביטאתי את זה בתנועות בהרבה מאוד מובנים. וההערות שקיבלתי על הפרויקט, הערות מהמורים שלי היה שהסוף שלי לא ברור. והסוף שלי באמת לא היה ברור, כי לא היה לי סוף לסיפור, אז לא היה לי גם איך לסיים את הריקוד שמדבר על הסיפור. בעצם...
תגידי, מה
את חושבת? בבית ידעו כבר בשלב הזה? סיפרת להורים?
ההורים שלי, הם גילו את זה באוגוסט האחרון, כשהחלטתי לפתוח את זה. עד אז היה סוד מוחלט.
ומה את חושבת על 8 שנים בפועל?
אני שמחה עליהם מאוד. אני מרגישה שזה מספר שנים שיכול ליצור הרתעה מאוד גדולה לאנשים פוטנציאליים שעד עכשיו היו יכולים להרגיש בנוח לצאת לרחוב כי הם היו רואים שהם יכולים לקבל רק עבודות שירות, אם בכלל.
לא, אונס לא נגמר בעבודות שירות. הוא כמעט תמיד, הרשעה באונס זה מאסר בפועל. לי האונס הזה אגב נראה על אונס נמוך מדי.
גם עורכי הדין שלי אמרו שהם ציפו לעונש יותר גבוה. אני לא בקיאה בתחום המשפטי, מבחינתי זה מספר, אני מסופקת מתוצאות.
את סוחבת איתך את הצלקת הזו שהצלחת עם הריקוד ועם הכל לטפל בעצמך ולהגדיר את עצמך עכשיו כבריאה נפשית וחזקה וכו'. זה עזר לך לצאת עם זה?
הריקוד עזר לי מאוד, התהליך עזר לי מאוד, אני מקבלת עזרה נפשית מהמדינה. אני לא יכולה להגיד שבאופן שלם אני אחרי זה, ואני נמצא אף שהוא בריא נפשית. אני מפחדת שזה נשאר איתי ויחד לתמיד, זה מאוד בי כל מה ש...
את קצת, הקו שלך קצת השתבש לנו, אם את יכולה לזוז איזה מטר או שניים כמובן שמאלה.
לקח לך הרבה זמן לחזור לרקוד?
אחרי שזה קרה.
כן.
הוא היה המורה שלי למחול.
כן, אני יודע, לכן זה נורא כל כך.
לא לקח לי הרבה זמן לרקוד. אפילו די מהר, אני ברחתי למחול. זה היה הדבר הראשון שעשיתי אחרי.
תראי, אני קודם כל רוצה להודות ליאבי טיאל מוואלה שעזר לנו להגיע אלייך, אבל אני דווקא רוצה לקרוא עכשיו כמה דברים ממה שהיה היום. ראש הרכב השופטים, השופטת אורית ויינשטיין, אמרה כי שחף ביצע את מעשיו, אני מצטט, תוך שימוש במניפולציות וניצול מעמדו. המתלוננת העידה בפנינו שהנאשם נתפס בעיניה כאלוהים והיה יכול לקדם אותה בעולם הריקוד. הנאשם מודע להרצתה והשתמש במניפולציות הרגשיות האלה על מנת לבצע את זממו. אני חושב על זה שהיית בת 13 ובא לי למות, והיא פנתה אלייך, השופטת, ואמרה, נבקש לחזק את ידיה של המתלוננת. יש לקוות שעם חתימת גזר דינו, יחזור הניצוץ לעיניה והתאחל פרק חדש בחייה, בריא, חזק ומאושר. אני מבין שאת, זה בדיוק מה שאת מתחילה, רק מה זאת אומרת מניפולציות? בעצם איך הוא פיתה אותך לאירוע המחריד הזה?
מההתחלה, ההורים שלי הכירו לי אותו. אמא שלי עבדה איתו המון המון שנים, והם הכירו לי אותו כרקדן, ומישהו שהוא יהיה המורה שלי, שנוכל לסמוך עליו, והוא הציג את עצמו כבן אדם שיקיר לי את עולם המחול, והייתי מאוד רעבה לעולם המחול, רציתי לחפות אותו ולהכיר אותו, היה לי חלומות מאוד מאוד גדולים לגבי המחול, והוא התחיל לקחת אותי תחת חסותו. הוא היה לוקח אותי לשיעורים נוספים בסטודיו עם אחרים, הוא היה נשאר איתי אחרי הסטודיו ולפני הסטודיו, ולאט לאט הוא היה משריש לי דברים למוח, בלי ששמתי לב אליהם, שרק בדיעבד יכולתי, שרק בדיעבד עכשיו אני יכולה להצביע עליהם. הוא היה אומר לי שהמתנה הכי גדולה שאני יכולה לתת למישהו שאוהבת את הבתולים שלה, הוא היה אומר לי ש... כל פעם שדיברתי איתו על מורה אחר במחול שאני מעריכה, או סתם בן אדם שהוא זכר שאני מעריכה, הוא היה רק כועס עליי. הוא אומר לי שאני לא באמת...
יובל רז, לצערי נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך לשיחה הלא פשוטה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה.
חתיכת תוכנית עשינו פה היום, עורכים ומפיקים נדב רוזמן ואסף ניבוח, היית לשידור אבישה גילי אסף שוסטר, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, שאני רומן אומה, ראת אחינו ספורט עם קופון ופרימו, נבוא גם מחר, נכון?
להתראות, להתראות מחר.
ביי.